בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
המידות עם הרב משה סרצ'וק. שלום לכל מאזיני רדיו קול חי, אנחנו שוב בתוכנית תיקון המידות, ואיתכם פה ליד המיקרופון סרצ'וק משה, על הצד הטכני ידידנו רועי קנטן. והיום נדבר בעזרת השם על כל מיני חלקים של פתרונות, כלים מעשיים איך להתמודד עם העמידה הרעה הזאת, והשם יעזור שנצליח. אז קודם כל יש את החלק המעשי, כל מיני עצות ופטנטים איך לנטרל את העמידה הזאת. אז דבר ראשון זה תמיד ללמוד מוסר שקשור לעניין הזה. זאת אומרת, לקרוא, לעורר את העניין על ידי לימוד המוסר. אדם מתעורר, הוא רואה קדושי עליון, הוא רואה את רבי שמעון בר יוחאי, הוא רואה את התנאים והמוראים בשס ובמדרשים. אז הוא מבין את החומרה. זה מעורר אותו וזה נותן לו כמו תמרור ששלט עזרה כזה שצריך להיזהר מהעמידה הרעה הזאת. דבר נוסף, צריך להקדים תפילה. לפני שאדם נכנס לניסיונות כאלה, צריך להתפלל על זה. לפני שאדם הולך לעשות משהו שהוא, יש לו איזה שיקול דעת כזה, שבמפגש הזה שהולך להיות לו עם פלוני, או כל מקום אחר שהוא נמצא, יש חשש שהוא עלול להגיע לידי כעס, שיקדים תפילה, להגיד ריבונו של עולם, אני הולך למקום שאני הולך שם לנהל איזה שיחה עם מישהו, או לבקש ממנו זו בקשה, ויכול להיות שהוא יענה לי בצורה לא יפה, יכול להיות שהוא יצעק עליי, יבזה אותי. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תושיע אותי מיצר הרע, מהחטאים, מהאבונות, בפרט מהאבון של הכעס והקפדנות. ותמיד תפילה זה דבר שעוזר. ככה כותב בספר כתר ראש לרבי חיים מוולוז'ין זצ"ל. ועוד עצה טובה זה לשתוק. לשתוק, הכוונה, כתוב ששתיקה מבטלת כעס. וגם קול נמוך, אתם יודעים, אני בעבר הייתי מטפל בנושא של שלום בית, ואחת התובנות שלקחתי מכל הסיפור הזה, זה שהסתבר שבבית שמדברים בקול רם, נוצר מתח כזה, חשמל באוויר. מין מתיחות כזאת, מדברים בקול רם, מרימים את הקול, אפילו שאתה מבקש מישהו, תביא מים, תביא זה. המתח הזה, הצורת דיבור, מלחיצה. אבל בבית שמדברים רגוע, ממש בטון נמוך, אז זה מרגיע, זה עובד, אפשר לבדוק את זה. מי שנגיד רגיל בבית, לפעמים אני אומר לבן אדם שעומד 30 סנטימטר ממני והוא צועק לי, אז אתה מבין מה אני מדבר איתך? אני אומר לו, כן, אבל אני יכול להבין את זה גם, אתה יודע, יש פתגם שאומר, אם אתה צועק, שומעים אותך, אם אתה מדבר, מבינים אותך. ואם אתה שותק, גם מבסוטים ממך. זאת אומרת, אם אתה שותק, לפעמים אתה גם עושה טוב לבני אדם. לכן, כשאתה נמצא, אתה רואה שיש מתח, אז או שתדבר בקול נמוך יותר, תוריד טונים, זה גם מרגיע את הצד של השומע, וגם נותן לך, מה שנקרא, מרווח נשימה, כמו שומעים היום, להירגע. כשאתה מדבר, אז הדיבור עצמו, הגבוה, הוא מעורר אצלך מתחים פנימיים שמתבטאים אחר כך בכעס חלילה. עוד עצה טובה שאפשר לנצל אותה לעניין הזה, זה עניין של, איך אומרים, תישן על זה לילה. אל, יש עכשיו משהו שמלחיץ אותך ואתה הולך להתפרץ, ותגיד, רגע, אתה יודע מה, מחר אני אחליט, עזוב, עכשיו תן לי לישון, ובעזרת השם אני חושב שמחר יהיה לי תשובה. כי באמת, זו עצה יקרה מפז, כי על ידה אדם נמלט ממכשולים ומספקות, כי ככה זה, דבר, איך אומרים, הפזיזות זה מהשטן. זאת אומרת, אתה עושה דברים מהירים, אחר כך אתה מתחרט עליהם. בוא, תשען על זה, עזוב, עזוב, תן לדברים לנוח, הרבה פעמים הזמן עושה את שלו. וזה מזכיר לי את מאמר חזל, מופיע במדרשים, שהיה פעם יהודי אחד שקרא לבן שלו לפני מותו, ואמר לו, אני מבקש ממך, הצוואה היחידה שאני מבקש ממך, לא מבקש לך שום דבר, כל הרכוש אני משאיר לך את הכל, רק דבר אחד אני מבקש. כשאתה מתרגז, אל תפעל בפזיזות, אלא תשען על זה לילה. רק למחרת תפעל. אמר לו הבן, זה הכל אבא? אמר, כן, זה הצוואה שלי בני, עצם את עיניו, אמר קריאת שמה, ונפח את נשמתו. טוב, חלפו שנים, הבן הזה גדל, התחתן, ויום אחד הפרנסה שלו לא יראה לו פנים כל כך, אז הוא אמר לאשתו, אני נוסע לחוץ לארץ לעשות שם כסף ואני חוזר. אז זה לא היה כמו היום, שאתה נוסע לחודש, חודשיים ואתה חוזר. אז זה היה, היו נוסעים לשנים, וכמובן ששניהם לקחו בחשבון שזה ייקח הרבה זמן. והוא נסע ואחרי הרבה שנים, בערך משהו כמו 15 שנה, הוא חזר ככה אחרי צהריים ערב כזה, ועד שהוא הגיע מהחוף אליו הביתה, זה היה מאוחר בלילה, והוא מסתכל דרך החלון של הבית, והוא רואה את אשתו יושבת בסלון, ולידה בחור אחד, והיא ככה צוחקת איתו. אז הוא מיד התמלא זעם וחמה, ובא לשלוף את החרב, ומה שנקרא, לחסל חשבונות פה. ואז הוא אמר, הוא נזכר בצוואה של אבא שלו, שאמר לו, אני מבקש ממך, לפני שאתה עושה פעולה בזיזה, תשען על זה לילה. טוב, אז הוא לא נכנס הביתה ולא הודיע לאשתו שום דבר, ולמחרת הוא הולך, ישן כנראה איזה ספסל ציבורי, ולמחרת הוא קם בבוקר להתפלל בבית כנסת, ואז ראו אותו כל החבר'ה שמכירים אותו. אז אמרו לו, או מוישה, הגעת, איזה יופי, והנה הבן שלך שם, מצביעים לו על איזה בחור שמתפלל בפינה של בית כנסת, והוא ראה לו פחות ולא יותר. זה הבן שלו, אותו בחור שהיה אתמול בסלון, וישב וניהל שיחה עם אשתו, זה בעצם הבן שלו, שהוא התברר, שהוא עזב את אשתו כשהיא מעוברת בתחילת הריונה, וזה הוא לא ידע, ואחר כך הילד הזה גדל, והיום הוא בחור, בן 15 כבר, אז ממילא, אז הוא אחרי זה לקח את הילד, נשק אותו, ואחרי זה הלך איתו הביתה, ואמר לאשתו, אוי, כמה צוואה של אבא עזרה לי, וככה הוא בעצם, אומרים שאומר המדרש, בוא הוא ראה, אדם שלא כעס ולא פעל מתוך פזיזות, זכה שהציל שלוש נפשות מישראל, כי הוא תכנן שהוא ירצח אותם והוא יתאבד גם כן. על ידי זה שהוא פעל ככה, הוא הציל שלוש נפשות מישראל. יש בספרים, מופיע איזה רעיון, מופיעה איזו עצה שאדם יקבל עליו בלי נדר, בכל עת שהוא יכעס, שיקנוס את עצמו באיזה סכום של כסף לצדקה. כך מופיע בספר חסידים, רבי יהודה החסיד זצ"ל. או שיש כאלה שהיו קונסים את עצמם, כל פעם שהם כועסים, הם מפסידים ארוחה. זאת אומרת, הוא מוותר על ארוחת בוקר היום. ואם הוא כועס עוד פעם, הוא מוותר גם על ארוחת צהריים. איך אומרים? הצבא צועד על קיבתו, אז הוא גם כן, הכנס הזה גם כן עושה לו את העבודה, והוא יודע, אם הוא על כל כעס שלו יפסיד ארוחה, תאמינו לי, זה עובד, זה רעיון. יש כאלה שקנו חליפה מיוחדת, וילצו את עצמם. לפני שאני כועס, אני הולך הביתה, לובש את החליפה, ורק אחר כך אני מתחיל לכעוס. בדרך כלל, עד שהוא הגיע הביתה, ועד ש... הוא כבר הפסיק לכעוס, הוא כבר נרגע ושתה מים קרים, והכל, הכל עבר. יש מי שכונס את עצמו בכסף. זאת אומרת, או בכסף, או יש כאלה שממלאים את פיהם מים, מה שנקרא. הוא אומר, אני, לפני שאני כועס, אני לוקח כוס מים, ממלא את הפה, למשך 3 דקות. במים, אחר כך, אני... פולט אותם ומחליט, מתחיל לכעוס אם יש צורך. בדרך כלל המים האלה מרגיעים את העניינים. יש עוד הצעה שהציע מישהו, מופיע בספר הסר כעס מלבך, שם הוא מביא שאפשר להקליט, זאת אומרת שאחד מבני המשפחה, נגיד הוא מכיר איזה מישהו במשפחה שהוא כועס ומשתולל וצועק, אז שיקח את הטייפ וישים קלטת ויקליט אותו. יקליט אותו, ואחר כך ישמיע לו איך זה נראה מהצד. בדרך כלל, כשאדם שומע איך הוא נשמע כשהוא כועס, איך זה נשמע כזה מכוער ודוחה, אז אדם, מה שנקרא, מואס בעצמו. הוא אומר, מה, ככה אני נשמע? וואו, זה באמת לא נעים. וככה הוא לוקח את הקלטת הזאת, תשמיע מדי פעם, תעשה השמעה עצמית לעצמך, וזה ייתן לך כיוון. זה כמו שאומרים ש... אמרתי באחת התוכניות, אם זוכרים, שמי שלא שמח בחיים, אז אחת העצות זה לעשות סיבוב בבית לוינשטיין, שם ברעננה. ככה, לך תעשה סיבוב במחלקות, ואתה תצא מבית החולים, ואתה תהיה האדם המאושר עלי אדמות. למה האדם לא מעריך מה יש לו עד שהוא רואה איך זה נראה מהצד השני. עוד דבר ש... עצה טובה שאפשר לנצל לעניין הזה של להרגיע כעס, לדבר. זאת אומרת, נגיד רובן יכעיס את שימון. עכשיו שימון כולו זועם ושומר את זה בבטן ואומר אני אראה לו ואני לא אשתוק לו, אבל אם רוצים להרגיע את העניינים, שימון ניגש לרובן, נגיד לו, תשמע, למה עשית לי כך וכך? למה התנהגת אליי כך? באמת רוצה להבין את זה, אין לי בעיה, אתה עשית לי משהו שזה מכעיס אותי, אני לא רוצה לחוס, אני רוצה לברר. בדרך כלל, כשאתה פונה אל השני שיכעיס אותך, אז הוא מתנצל ואומר, תראה, לא התכוונתי, יכול להיות שאתה קיבלת את זה ככה, אל תיקח את הדברים כמו שזה נשמע מהצד שלך, אלא מהצד שלי, וקיצור, יש התנצלויות ויש אהבה ושלום ואחווה, והדברים נרגעים מעליהם. בכלל, אדם צריך לדעת להתרחק מכל מיני מקומות שמושכים אש. יש מקומות שאתה יודע, אתה נכנס לשם, איזה קבוצה, ויש שם איזה אחד שאתה יודע מראש, שאם אתה נמצא יחד איתו, זה יביא למריבות. אז אל תתקרב לשם. איך אומרים, מה ההבדל בין חכם לפיקח? אומרים שהחכם, הפיקח, לא נכנס לבוץ שהחכם יודע לצאת ממנו, אחרי שהוא נכנס. כל פעמים צריך לדעת, לא להיכנס לכל מיני מקומות שהם... אבני נגף כאלה שמסבכים לך את החיים. ועוד דבר, למשל, אם אדם יודע שיש מילים שמרגיזות, כזה יש, אתם יודעים, יש מטבעות לשון כאלה שאתה אומר אותם, תמיד אתה רואה איך כולם כאלה מסתכלים עליך וכאילו משהו בפנים כזה מתחמם על אש קטנה, אז איך אומרים, אולי כדאי שאת המטבעות לשון האלה תשימו בצד. לא יודע, כל אחד יודע מה אני מתכוון, אם זה בבית אז יש מטבעות לשון שמרגיזות את האישה, ואם זה בעבודה אז יש מטבעות לשון שמרגיזות את הבוס, וכל דבר לגופו כמובן. ויש לפעמים אדם כזה שהוא עצמו הדיבור שלו מרגיז כזה. אתם מכירים את האנשים האלה שאתה שומע אותו, אפילו שהוא אומר לך בוקר טוב, זה נשמע כזה מרגיז. למה? טוב, צריך להבין למה. זה יכול להיות או שהוא עצמו אומר את זה בעוקצנות כזאת, או שהוא כזה, טיפוס כזה, והוא צריך, איך אומרים, כל אחד צריך לדעת את המגבלות שלו, ולהשתמש איתם במינון הנכון, נקרא לזה ככה. עכשיו, בעזרת השם, ניגע בחלק הסגולי יותר. יש, אתם יודעים, פעולות רוחניות שאדם עושה, וזה מפעיל כל מיני רובדים רוחניים שעוזרים לנו לנצל מכל מיני דברים. זה ידוע, מה, זה לא שאלה בכלל. אז למשל, דוגמה, כתוב בספרים הקדושים, ככה מביא השלה הקדוש, שמי שכועס יחזיק בכנף הציצית ויסתכל בו. כי כנף בגימטריה זה 150, וכעס גם 150. אז איך אומרים, יבוא כנף ויחסה על הכעס. והכועס שנכנס בליבו אל זר, כמו שראינו בשידור הקודם, אז הציצית מביאה את השכינה איתה. ממילא, השכינה מגרשת את האל זר הזה, את אותו סיטרה אחה שדיברנו בשיעור הקודם, וזהו. אז זה החזקת הכנף של הציצית. טוב, זה טוב לגברים שיש להם ציצית. מה יעשו, מה תעשינה אנשים? אז הם תשמשנה כנראה בזה, בהמשך של הסגולות שנביא בעזרת השם. גם ראיית הציצית היא תועלת להזדרז במצוות השם. כמו שכתוב, שבזכות הציצית אדם שומר את עיניו, ואם חס שלום עולה לו איזה מחשבה לא טהורה, או איזה כעס, אז אומר החפץ חיים זצ"ל, יסתכל בציצית וזה מפקיע את היצר הרע. כך הוא כותב. עוד סגולה רוחנית לעניין הזה, זה הנושא של תהילים. להגיד, כתוב שהשל"ה הקדוש כותב שסך מזמורי התהילים, כמה זה? 150, בדיוק כמניין כעס. ולכן, אם אדם יכול להגיד את כל ספר התהילים, זה מבטל את הכעס. בספר שומר אמונים לרבי אהרון רטה זצ"ל, הוא מביא שמישהו כעסן בטבעו, אז בשעה שהוא עונה אמן יהא שמי רבה על קדיש, יאמר את זה בכוח ככה, ברצינות, ויחשוב שהקדוש ברוך הוא יבטל ממנו את קליפת הכעס. זה קליפה, כעס זה מין קליפה, זה מין רוח של טומאה כזאת, שאופפת את האדם, והוא כזה, כל דבר הוא רותח. אז הוא אומר, ביש שמי רבה יכוון שהשם ייקח ממנו את הקליפה הזאת ויעקור ממנו אותה, וזו עצה נפלאה וסגולה בדוקה ומנוסה בהמשך הזמן. ככה מגלה לנו הצדיק רבי אהרון רטה זצ"ל. ועוד רבי נחמן מברסלב זצ"ל כותב שעל ידי נתינת צדקה מתבטל הכעס. צדקה, שאתה מחלק צדקה לעניים, אתה מרגיש רגיעה נפשית, משהו טוב. האמת היא שזה... אם אדם מחלק צדקה, זה מראה שהוא באמת, יש לו לב טוב, יש לו רצון טוב לעזור. אז בדרך כלל אנשים האלה לא כועסים. בספר צדקת הצדיק, כותב שבשעת כעסו, יעזוב את החדר ויעבור לחדר אחר. או יצא חוץ לביתו. וזה נכון, ואם באדם יוצא מהבית, ככה יש איזה מתח בבית, והוא יוצא ככה לשאוף אוויר, ולא הייתי ממליץ להדליק סיגריה, כי זה לא בריא, אבל אם הוא כבר ממילא מעשן, אז שיעשה את זה בחוץ. בספר, בזוהר החדש, ובשבחי רב ייבי, זצ"ל, הוא מביא ככה, מישהו בכעס יביאו אליו ילד קטן, וישקיט כעסו ויחזור להיות בשמחה. ויקח את הילד הקטן בידו, כי שעשוע התינוק מביא לידי שמחה, וזהו טעם לקרובים שבמקדש, שדומים לתינוק, למען יכבוש השם כעסו. איזה יופי של טעם. זאת אומרת, זה בשבא, בתוך בקודש הקודשים, היה ארון עם הלוחות בפנים, ומעליו הייתה כפורת, זה המכסה, ומעל הכפורת יש את הקרובים. זה שני מלאכים, קרובים, הגמרא אומרת, למה קוראים להם קרובים? כרוויה, רוויה בארמית זה נער, תינוק. אז ממילא כרובים, כמו שני נערים, שני תינוקות צעירים. אז הוא אומר כאן שזה ממש חידוש יפה, שאדם, ששמו שם שני תינוקות, פני תינוק, כדי להרגיע את הזעם של מידת הדין. בספר צטל קטן של רבי אלימלך זצ"ל מליז'נסק, הוא כותב, כשיתחיל להתעורר בו כעס, וכן שאר מידות רעות, יאמר בכל כוחו, הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיבי, והיבוסי והגרגשי. והוא אומר שזה סגולה גדולה לבטל את הכעס. ומי שלא זוכר את הסדר, אז שלא יכעס למה הוא לא זוכר את הסדר, פשוט אחרי כמה פעמים שהוא יגיד את זה, אז אני חושב שבדרך כלל זה כבר ייקלט במוח. רבי נחמן זצ"ל כותב, ייזהר לא להסתכל בפני שקרן. אדם ששקרן, זה לא בריא, זה מביא כנראה לידי כעס. ויש גם בספרים, מופיע בספר שער הייחודים לרבנו חיים ויטל זצ"ל, מופיע שאדם טובל במקווה, יכוון שמקווה זה בגימטריה קוף נון א', מקווה זה 151 וקוף נון א' גם 151. ושם, יש פה כל מיני שמות של קדושים וזה, וזה עולה בגימטריה גם כן כעס עם הכולל. ועל ידי תבילה בכוונה זו יתבטל ממנו הכעס. ואם לא תבוא המניעה ממנו, זאת אומרת, אם אדם לא רוצה לכעוס, אז הוא ירגיש שיש לו רגיעה פנימית כזאת. ויתבול פעמיים בשבוע, יום שלישי ושישי. ראיתי, האמת, עוד משהו שקשור למקווה, במקום אחר, נדמה לי בבן איש חי זצל. הוא כותב שאדם טובל במקווה, אז כל תבילה הוא יכוון, בתבילה הראשונה יכוון לנקות ממנו כל מיני תומעות שיש לו. ואחר כך תבילה שנייה, להסיר ממנו מידת הכעס. תבילה שלישית, תבילה שלישית זה למתק דינים בחסדים. תבילה רביעית, להוריד מעצמו את בגדי החולין של ששת ימי השבוע, ותבילה חמישית זה לקבל בחינת תוספת שבת. זאת אומרת, זה מדובר באדם שטובל ביום שישי. וזה מצוין, ממש, דבר בדוק ומנוסה. אדם שעושה את זה, כל פעם הוא מכניס את הראש לתוך המים, עם כוונה, מוציא, חושב על כוונה נוספת, מכניס, לא צריך להגיד את זה בפה, הכל בראש. וככה, זה אחרי שהוא יוצא מהמקווה, הוא מרגיש בן אדם חדש. והגאון מווילנה זצ"ל אומר, שלימוד הלכות שנמשלו לאש, אז יבוא האש של ההלכות ויחבא את האש של הכעס. כך הוא כותב בספרו אבן שלמה. שהאש הזאת של הכעס, אפשר להשקיט אותה על ידי אש אחרת, שהיא אש של לימוד ההלכה. תלמד הלכה, תקח ספר, אפילו בקיצור הלכות, וללמוד את זה. ההלכות יש להם סגולה גדולה. ויש גם את החלק הרעיוני, שאדם יחשוב, תגיד לי, אם הוא יגיד עכשיו, נשבר לו כלי ששווה 5 שקלים, 10 שקלים, ועכשיו הוא בשביל לתקן את הנזק, אז הוא ילך ושובר כלי ששווה 1,000 שקל. זה יעלה על הדעת דבר כזה. אז הוא כותב במעם לועז, שמי שכועס על משהו שקרה, זה כאילו שהוא משלם ביוקר על משהו זול. זאת אומרת, ודאי, אדם שמתבונן בזה ברעיון, מבין שזה לא משתלם לכעוס. וכן כתוב בספרים שאם מישהו יכעיס אותך, אפילו אם זה אשתך, תחשוב. נכון, עכשיו פלוני או אשתי יכעיסה אותי, אבל בוא אני אבדוק כמה טובות הוא או היא עשו לי עד היום לפני שיכעיסו אותי. למה על זה אני לא מסתכל? ועוד כתוב בספרים שאדם צריך להתבונן שהכל משמיים. זאת אומרת, אם אדם מתבונן, הרי הכל, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט בבריאה. אין לך כל מולקולה שהיא לא מושגחת. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. אז מה יש לכעוס על גזרות השם? ואדם שמתבונן בזה, תמיד אני אומר, אדם שרוצה להתחזק במידות, בתיקון המידות, לעבוד על עניין של אמונה וביטחון. שזה, אלה המפתחות הראשוניים לכל הפעולה. אתה לא יכול להתחיל לטפל במידות אם אתה חלש באמונה וביטחון. זה יהיה לך מאוד קשה. עוד דבר, אדם צריך לחשוב כמה, מה עדיף לחפר על חטאים. אדם, כל אחד מאיתנו הרי יש לו חבילה של חטאים לצערנו. אף אחד לא כזה צדיק גמור. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אז מה עדיף לחפר על האבונות הרבים? מה, צרות, אסונות, מחלות, לא עלינו, כל מיני דברים חמורים, או להתגבר על כעס, לבלום, להבליג, לקחת את הדברים ולא להגיב, להגיד כפרת אבונות. מה יותר קל? אומר הראשית חוכמה, ודאי וודאי שעדיף ומומלץ לאדם להבליג ולמנוע ולא לכעוס, מאשר לשלם על זה בשטרות אחרים, רחמנא ליצלן. ואדם צריך שעל הפה שלו, כתוב בספר מענה רך, שעל הפה של האדם צריכים להיות שגורים כמה משפטים כאלה, משפטי מפתח, שהם יעזרו לאדם. למשל, כל דאביד רחמנה לתו אביד. ככה יאמר רבי עקיבא בגמרא. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. איך היה אומר נחום משגם זו? גם זו לטובה. זאת אומרת, תמיד שהיה קורה משהו, אפילו שהגמרא שמספרת שפעם אחת שלחו אותו עם ארגז מלא יעלומים ואבנים טובות ומרגליות, כדי לתת את זה לקיסר, כדי שלא יגזור גזרות על היהודים. זה היה ככה, מדי פעם נותנים איזה שמן המשחק הזה, אתם יודעים, שישמן את הגלגלים. אז מראש הולכים, הקיסר מקבל ארגז עם יעלומים מהקהילה היהודית, אז הוא רגוע לתקופה. ושלחו את רבי, את נחום משגמזו, שהוא הגיע לאיזה בית מלון בדרך לארמון, אז הוא היה צריך לישון בלילה. ובעלי בית המלון קלטו את זה, והם באו בלילה, לקחו לו את הארגז עם היעלומים, רוקנו אותו ושמו במקום זה אפר וחול ואבנים. וכשהוא לא הרגיש בכובד בבוקר, שרוקנו לו את הארגז. וכשהוא הגיע אחר כך עם הארגז הזה ופתחו בארמון וראו את החול והאבנים, אז הקיסר רצה להרוג את כולם. כל כך כעס על הקהילה היהודית שהוא אמר, הוא רצה לצאת בגזרה נוראה. ונחום משגמזו אמר, גם זו לטובה. אז אמרתי, אני זוכר שלמדנו את זה בשיעור. אז אמרתי למישהו, שאנחנו יושבים פה בכולל ולומדים את, את הסיפור הזה, זה נקרא נחמד, איזה יופי, תראה כל הכבוד, הוא אמר גם. תנסה לתאר ולצייר את התיאור הזה, איך זה נראה שאתה נמצא בארמון, סביבו מוקף גויים, אנטישמים כאלה, שיש להם חיילים שרוצים רק להרוג כל הזמן, מחפשים סיבה ועילה לנקמה ביהודים כל הזמן, ופתאום בא להם כאן ועכשיו, הנה, היהודי הביא לנו חול, הוא בא לזלזל ועשות צחוק מהגויים. להגיד במקרה כזה, גם זו לטובה, זה באמת לא פשוט. טוב, אז זה מה הוא לימד אותנו? שבסוף, אתם יודעים מה קרה בסוף? בסוף אליהו הנביא נדמה לאחד מהחיילים של הקיסר, והוא אמר, רגע, לפני שאתה מתרגז על היהודי הזה, אם היהודים שלחו לך חול, כנראה זה מהחול של אברהם אביהם, שהוא יצא למלחמה שם עם ארבעת המלכים, והוא זרק עליהם חול וזה נהיה חרבות, זרק עליהם קש ונהיה חיצים, ואם יכול להיות שזה מאותו חול של אברהם אביהם, והייתה שם איזו מדינה שרצו לכבוש אותה הרבה זמן ולא לא הצליחו, והנה לקחו הצבא, לקח את זה וזרק את זה על האויבים, ובאמת זה הפך לחרבות וחיצים, והם ניצחו את המדינה, ואז לקחו את נחום משגמזו ומילאו לו את הארגז באבנים טובות ומרגליות ושלחו אותו בכבוד גדול. ובדרך שהוא חזר, הוא נכנס לאותו בית מלון והם ראו שהצבא מלווה אותו בכבוד גדול. אמרו לו, תגיד, מה הבאת להם שכל כך מכבדים אותך? הוא אומר, מה שלקחתי מפה, הבאתי לשם. אז אמרו, הלכו ושברו את כל הבית מלון. אמרו, זה שלנו, כנראה שפה יש סגולה משהו בחול של הבית מלון, באבנים האלה. שברו את כל הבית מלון, המיסו אותו על קרקרות, ונסעו לקיסר ואמרו לו, מה שהוא הביא לך בארגז, קיבלת פה עכשיו בקרונות. הם רצו שהוא ימלא להם את הקרונות באבנים טובות. הוא אמר, חכו רגע, נבדוק את העניין, שם אותם במעצר, ובדקו את זה וראו שזה גורנישט, וחיסלו אותם, כן יובדו כל אויביך השם. על כל פנים, רואים מכאן שאדם צריך להשריש בעצמו את העניין הזה של מה שבא עליך, רק טוב, רק טוב, אין יותר טוב מזה. ריבונו של עולם, וגם אם זה כזה היה לא נעים, לא נורא, כפרת עוונות. איזה יופי, איך אני אוהב את האנשים האלה שהם כאלה נחמדים, ותמיד הולכים הכל בצורה כזאת כלילה. אשרי ישראל. עוד עצה שמופיעה במדרש פנחס, הוא אומר שכשאדם מתחיל לכעוס, אז יגיד רגע, חזל אמרו, כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיו. אז אני אגיד, רגע, אני הולך לעשות משהו שאני מוכיח, כמו חותמת על עצמו, שהוא, מה שנקרא, יש לו יותר חובות מזכויות. הוא אומר, לא כדאי, זה לא כדאי, כדאי לעצור כאן. ורבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר, אדם צריך להתבונן תמיד בחובות שלו המרובים בעבודת השם, וכמה הוא חיסר בעבודת השם, כך שהוא לא יתפנה למעשים קטנוניים של קפידות ותרעומות וכעסים. אדם יגיד, אני באמת מתנהג כלפי הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. באמת, אני קם בזמן לתפילה, אני מקפיד על כל דבר, על העיניים, על הפה, באוכל, בדיבור, אני לא משקר, אני לא עושה הרבה דברים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן הוא נותן לי לקום בבוקר, נותן לי אישה וילדים, נותן לי פרנסה, נותן לי אוטו, ובאמת, אז לא יפה שאני על כל דבר קטן נכעס. זה לא מידתי, כמו שאומרים היום. איי, איי, איי. יש לנו עוד דבר שאמר רבי ישראל סלנטר, זה צהל אומר, תמיד אדם ירגיל את עצמו במידת אהבת חסד. ממילא אדם שנותן ומעניק, זה עוזר לו להתגבר על כעסים. עוד דבר נפלא שכתוב בספרים, זה שאדם שמכעיסים אותו, הוא צריך לחשוב, הרי זה שמכעיס אותי, למה אני מתייחס לכל דבר? זאת אומרת, תאר לך שאתה עובר ליד איזה חצר ואיזה כלב נובח. נו, אז מה? אז הוא אומר, כן, אז הוא נובח, אז מה? למה אתה לא כועס עליו חזרה? הוא כועס עליך? בחייך, אז אתה רציני? מה, אני אשקיע בזה? גם פה הוא אומר, שאתה, מישהו כועס עליך או זה, או מרגיז אותך, מה, אתה לא צריך לכעוס? אתה אומר, צריך להשוות אותו, את זה שמנסה להרגיז אותך כנביחת הכלב, כצפצוף העופות וכנעירת החמור, כך הוא כותב. יש עוד דבר נפלא שאדם צריך לדעת, יש זמנים שהם בעייתיים, למשל, ימי צום. בצום, אדם רעב, כשאדם רעב הוא נהיה עצבני, באופן טבעי, ככה זה הפרשות של הגוף, וככה זה. אז אדם צריך להתכונן, לתגעת, היום זה יום צום, אני צריך למה שנקרא להוריד הילוך. או למשל, יום שישי. יום שישי ערב שבת, מה שנקרא, בשיא ההכנות, תמיד יש את המישהו הזה או את המשהו הזה שמתחיל להרגיז, וזה כולם בלחץ, והוא רוצה עכשיו משהו, ומתחיל לבכות או זה, וכולם נלחצים מזה. לא. לפעמים אדם רוצה, הוא מהר לעבודה, ובדיוק מישהו כזה חסם אותו, וזה כזה בדיוק מרגיז בזמן על החוץ הזה. אדם שצריך לטוס לאיזה מקום, לנסוע, לחכות בתחנה, ובדיוק מגיע אוטובוס, והוא בלחץ. אז הוא אומר, בזה, במקומות כאלה, אדם צריך, מה שנקרא, להיות דרוך יותר, כדי לא להיכנס לנושא של כעס, חלילה. עוד עצה, למשל, אם אדם, בשעה שמכעיסים אותך, תחשוב, אם זה היה הפוך, למשל, אם אני הייתי אומר למישהו את המילה הזאת, הייתי רוצה שהוא יכעס עליי? הייתי רוצה שכך הוא יתנהג אליי, כך הוא יתפרץ עליי? לא. אז יפה. אז מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. זה ממש יפה. עוד עצה טובה, כותב רבי נחמן מברסלב זצ"ל, שבשעה שאדם הולך, עומד לפני ניסיון כעס, משהו הולך להרגיז אותו עכשיו, הוא מרגיש שהוא הולך להתפקע, אז יחשוב באותו רגע שבשמיים שוקלים אם להוריד לך עכשיו פרנסה. וכמו שאמרנו, גדולה, אתה הולך לקבל איזה משרה גדולה, איזה סכום יפה של כסף, משהו הולך להגיע לך, ושם לך איזה מין ניסיון קטן לראות אם אתה תעמוד בו, אז אתה מגיד, מה, אני עכשיו עומד בזה, כי אני רוצה, אם אני כובש את כעסי, אני זוכה בחבילה היפה, ואין ספק שאם אתה תזכור את זה באותם רגעים, הסיכוי שתתמודד עם הכעס הוא גדול מאוד. עוד עצה, להיות בשמחה. אדם שהוא בשמחה, הוא ניצל מכעס. וככה כותב הנועם מלימלך, זצ"ל, שאומר, להיות רך כחמאה ומתוק מדבש. הוא אומר, צריך להתרחק מעצבות, כי עצבות זה שורש הבעיות האלה של הכעס והגאווה וכו' וכו'. וכאן זה נכון, אתם יודעים, לפעמים, תנסו לחשוב, זה משהו מדהים כזה כשלעצמו. הרי כל הנושא של כעס זה עניין של תלוי מי מדבר איתך. כלומר, נשים לב לדבר מאוד מעניין. שני בני אדם יגידו לך את אותו דבר עוקצני, באותה נימה, באותה צורה. מאחד אנחנו ניפגע, ונכעס ונתעצבן, ולא נדבר איתו, ונתבע התנצלות, ונרגיש מרמור. והשני יגיד אותו דבר, אולי ככה ניפגע קצת, אבל נצחק ונעביר אותה, ומה ההבדל? אתם יודעים, מספרים מעשה באדם אחד שהלך ברחוב, ופתאום חטף תפוח על הראש. והוא שמע איזה טריס אחד נסגר מלמעלה, מאחד החלונות. אז הוא מיהר לעלות בחמת זעם לקומה הראשונה, והוא דופק בחוזקה ופתחה לו אישה, אומר לה, תגידי, את זרקת תפוח? אז היא אומרת לו, לא. טוב, עלה לקומה השנייה, פותח לו איזה זקן ככה עם מקל, אומר לו, תגיד, אתה זרקת את התפוח? אומר, לא. עולה לקומה השלישית, פותח לו איזה בריון כזה עם מוטת כנפיים של איזה 2 מטר, והאום אומר לו כזה בגמגום, תגיד לי, התפוח זה מכאן? אומר לו, כן, למה? אומר לו, לא, רציתי רק להחזיר לך את התפוח, זה הכל. אז זאת אומרת, אדם נפגע כשזה משתלם לו. כשאנחנו אומרים שאחד פוגע בך, אם זה סתם חבר ופוגע בך, אז אתה אומר, מה זה? מה זה צריך להיות? ואילו אם זה הבוס בעבודה, המנכ״ל, היושב ראש הדירקטוריון, אמר לך את אותה משפט, אתה פשוט, פתאום אתה כזה, נותן חצי חיוך, מעביר את זה הלאה, מה קרה? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא אני יודע שאם השני זה הבוס, אני יודע שאני לא יכול לעשות הרבה משחקים עם הבוס. אם אני אראה לו פרצוף חמוץ, זה לא ישתלם לי. לא יודע שאני לא אזכה בהתנצלות, אלא הדבר עלול לפגוע במעמדי בעבודה, ואפילו לגרום לסכסוכים ויחסים אחורים עם הבוס, ומי יודע לאן זה יגיע. כלומר, המסקנה היא שאנחנו יכולים בקלות להתגבר על כעס. אנחנו רק צריכים לשכנע את עצמנו שזה כדאי לנו, זה הכל. אז בגלל זה אנחנו לומדים כאן את כל העניין. אתם יודעים, כתוב בה שהסבא מקלם, זצ"ל, מספר שפעם הוא הגיע לשוק, והוא ראה מוכרת תפוחים, שכנראה מישהי עברה שם וביקשה ממנה זה, והיא הסתכלה על התפוחים, אמרה, זה תפוחים לא טעימים, זה לא עשו. והמוכרת כל כך רגזה וכעסה עליה וצרחה עליה, תלכי מפה וזה. והוא אומר, אני עמדתי מהצד וראיתי שהיא כל כך כועסת עליה, ופתאום עבר שם איזה קליינט כזה, ואמר לה, אפשר לקבל קילו תפוחים? בבת אחת, היא סילקה את המתח ואת הזעם, וחייכה אליו כזה ברוגע, ואמר, כמה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, אומר הסבא, אני כל כך התפעלתי מכוחות הנפש, מהעוצמה של כוחות הנפש של האדם. איך היא כעסה עליי, למה זה פגע לה בקליינטורה, ופתאום הוא מבקש קילו תפוחים, אז הנה יש קליינט, אז בבת אחת היא מחקה את הכעס ועברה לרוגע. זאת אומרת, אם משתלם לי עכשיו, אני מסוגלת לשלוט בעצמי. זה לומדים מכאן את היסוד הגדול הזה. הרמב״ם בהלכות דעות כותב שמישהו בעל חימה כצד רפואתו, אומרים לו שיניג עצמו בצורה קיצונית לצד השני. זאת אומרת, תעבוד תקופה, תנסה לא לכעוס, כל יום קצת כמובן, אי אפשר בבת אחת, אבל תנסה כל יום, נגיד תיקח עצמך, היום חצי שעה אני לא כועס, לא משנה מה יקרה בחצי שעה הזאת. וזהו, היום הצלחת חצי שעה, ולמחרת תוסיף עוד כמה דקות, תעשה את זה 45 דקות, וככה וככה. אחרי תקופה, אתה קונה בעצמך מה שנקרא מידה חדשה, טבע שני זה נקרא בשולן ספרים, עד שאתה עוקר לגמרי את החימה ואת הכעס ואת הזעם מלבך. זה יצא של הרמב״ם שהיה רופא גדול, גם רופא הגוף וגם רופא הנפש. יש בספר ערך הפיים, הוא כותב, אדם רוצה להתגבר על כעס, הוא אומר, תתבונן שכל העולם הזה הוא הבל הבלים, אין בו ממש. לא כדאי, לא כדאי לכעוס בכלל, זה לא משתלם. יש איזה מין פתגם סיני כזה עתיק, שפעם אמר לי אותו איזה יהודי שהגיע ממזרח הרחוק, היה הרבה שנים שם. הוא אמר לי שהסינים נוהגים לומר, הם לא, הסינים הם לא כעסנים דווקא, ואחד הפתגמים שיש להם שם זה שאם אתה שט בסירה, ופתאום סירה אחרת נתקעת בך, אתה מסתובב ואתה רואה בפנים, ואתה רואה שהסירה השנייה ריקה, ריקה. אתה תכעס? לא. למה? כי היא ריקה. ואם יש בפנים חתול, גם כן אתה לא תכעס, אז מה? ראית בפנים חתול. אז הוא אומר, אומרים הסינים, שגם אם אתה רואה בפנים בן אדם, אתה לא צריך לכעוס. זאת אומרת, תחשוב שנתקע לך סירה עם או ריקה או עם איזה חתול בפנים. אז ככה, אז הבן אדם הזה נתקע בי, בסדר, אז מה? תחשוב שהסירה ריקה. ככה הוא אמר לי, וזה פתגם נחמד שהוא באמת מסתדר טוב עם העניין הזה. מה שאפשר לעזר כדי לצאת מהקליפה הזאת של כעס, אנחנו אומרים כדי להציל כמה שאפשר את עצמנו מהמידות הרעות. השם יצילנו מהם ומהמונם. אז באמת, לסיכום התוכנית הזאת, שלמדנו ממנה הרבה דברים, ברוך השם, אפשר לומר משפט אחד, שזה כזה, אפשר לעשות מזה איזה סטיקר כזה, ולהדביק את זה על המכוניות, ולכתוב שם ככה, לכעוס פירושו להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים. זה ממש ככה, אם אדם מתבונן, ממה אתה מתרגז? אז הוא בעצם רואה, איזה מישהו עשה איזה שטות, וזה הרתיח אותי, ואני עכשיו בעצם מתחיל להסתבך עם עצמי, עם כל הכעס. בשביל מה אתה צריך את זה? אל תעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים. זה בעצם הנקודה שאיתה בעזרת השם נחתום את התוכנית הזאת. מחר בלי נדר, עדיין אני רוצה לטפל בסיומת של העניין הזה, כי יש עוד דברים נפלאים על העניין הזה של איך לנצל מכעס. ואני רוצה להודות לידידנו רועי קנטן שהיה על הצד הטכני. כאן ליד המיקרופון איתכם סרצ'וק משה. תודה רבה לכולם.
נתיב המידות עם הרב משה סרצ'וק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.